ברוכה לכל הקהל הקדוש. אנחנו הכנתי, ניסיתי להכין את השיעור, פתיחה למסכת, ותוך כדי הדברים גלשתי לסוגיה שדיברנו עליה בספר שופטים משנה שעברה, אבל החלטתי בכל אופן לחזור אליה. אולי זאת שתפתח לנו את המסכת, ולו בתור חזרה. תודה. בפרשת השבוע, פרשת השבוע היא כולה עסוקה במשפחה. אחד, תודה רבה. כולה עסוקה במשפחה, בצדדים מורכבים של משפחה, בצדדים חזקים של משפחה. אנחנו בונים פה מדינה, בונים פה שופטים ומלך ומלחמה, ופתאום יש פרשה שעסוקה הרבה מאוד במשפחה, והסוגיה שאני רוצה להתבונן ביוחד, זה סוגיה מוציא שם רע, שרוכבת או יושבת על המשנה הראשונה אצלנו במסכת, שאדם מתחתן ומגלה להפתעתו, לתדמתו, שהאמון לא נשמר, כך הוא מגלה. מגלה בתום לב. אולי, אבל התורה מספר לנו פה סיפור בפרק כ"ב, פסוק ג' והלאה. מי שיש לו חומש מול העיניים זה יכול לעזור מאוד, של סיפור שמאוד דומה לסיפור במשנה שלנו, אבל סיפור שיש פה כמה אפשרויות, יכול להיות איש תמים ויכול להיות איש לא תמים. אומרת התורה, כי ייקח איש אישה ובא עליה ושנאה ושם לה עלילו דברים והוציא עליה שם רע. טוב, פה מפורש שהוא שקרן. הוא לא באמת ראה בעיה. משום מה, זה משהו מטורף כזה, משהו משונה, דרך זה רציתי לדבר. הוא התחתן עליה ובבוקר מחרת הוא שונא אותה. זאת אומרת, אצלנו במשנה מדובר על בעיה אמיתית. מה קורה אם מישהו חס וחלילה מתחתן? יודעים, זה לא קשור לימינו. אז היו מתארסים קודם, כבר הייתה אשת איש. מה קורה אם מישהו מתחתן ובבוקר חתונה הוא החליט שהוא שונא אותה? הוא לא החליט, הוא שונא אותה. זה תופעה פסיכולוגית רוחנית שכנראה נצטרך להיכנס עליה בהמשך בעזרת השם. אבל פה מדובר על איש כזה, והוא מחליט להוציא על השם רע, לילות דברים, ואמר, הוא קם, התחתן ביום רביעי כנראה, ביום חמישי הלך לבית דין, והוא מנצל והוא משקר, ואמר, את האישה הזאת לקחתי והקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים. אז אני חושב שזה פרשה, אחת הפרשיות שיש בהם את הפער הכי גדול בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. התורה שבכתב כותבת פרשה, ואחרי זה חז"ל באים ומסבירים לנו מה התורה כתבה. לפעמים מדייקים, מוסיפים סעיף, שמים תנאי. אבל פה הגמרא, אז הגמרא ברובה, רוב הגמרא זה אצלנו בכתובות דף מ"ו, מ"ז, מ"א, מ"ו, פרק רביעי, עדיין לא הגענו, נגיע בהמשך הדרך. הרוב הסוגיה היא שם וקצת פרק ראשון בסנהדרין. חז"ל לוקחים את הפרשה ומספרים סיפור אחר לגמרי. זה הפשט כמובן. אבל בכל אופן זה סיפור אחר לגמרי, בואו נראה. בואו נראה את הסיפור קודם כל בתורה שבכתב. איך הקדוש ברוך הוא בחר לכתוב את הסיפור הזה. אז הוא בא ואומר, לא מצאתי לה בתולים. אז מה עושים? יש אצלנו רש"י אומר, יצא קול ושמא יבואו עדים. פה כתוב משהו אחר. ולקח אבי הנערה ואימה והוציאו את בתולי הנערה על זקני העיר השערה. מה הכוונה? מה הכוונה שלוקחים את הבתולים, מוצאים את זה השערה? ואמר רבי הנערה לזקנים, את ביתי נתתי לאיש הזה לאישה וישנאה, והנה הוא שם על לילות דברים למור, לא מצאתי לביתך בתולים, ואלה בתולי ביתי. מה הכוונה לבתולי ביתי? אומר התורה, ופרסו הסמלה לפני זקני העיר. יש איזה סמלה, סמלה, הגמרא, מפרשים מסבירים, זה סדין שעליהם הם ישנו, ואם באמת היו בתולים, אז יש דם על הסדין, אז מביאים את הסדין עם הדם, אומרים, יש שקרן, הנה הוא שקרן, הנה יש דם על הסדין. רש"י מיד אומר, משל, מה פתאום, הם לא מביאים סדין, מה פתאום? זה רק משל, מחוברים, זה ברור, כאילו הבאנו סדין, כאילו. ככה רש"י מסביר. ופרסו הסמלה לפני העיר, מה עושים כשמביאים את הסדין הזה, הסמלה הזאת? אני אבל עכשיו לא אומר ברש"י, אני בפשט הכי ילדותי, בסדר? אני קורא את זה כמו ילד קטן. מה שכתוב ככה, אחרי זה נראה מה אמרו חז"ל. אז הוא מאשים, אז אבא ואמא מביאים את הסמלה, ואומרים לא נכון, הנה יש פה כתם דם. ולקחו זקני העיר את האיש, את האיש ויסרו אותו. מביאים את הסמלה, אז מלקים אותו, מייסרים אותו. חוץ מזה שהוא לוקה, הוא גם משלם, משלם הרבה מאוד, ואנשו אותו מהחסף, ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל, לא תהיה לאישה, לא אוכל שחר כל ימה, בסדר? גילו שהבעל שקרן, הביאו את הסדין, מרביצים לו, מלכין אותו, והוא משלם סכום גבוה. ואם באמת היה הדבר הזה, לא נמצאו בתולים לנערה. זאת אומרת, אם אבא ואמא לא מצליחים להביא את הסמנה עם אדם, והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה, הוסקלו הנשאירה באבנים ומתה, כי עשתה נבלה בישראל, לזנות בית אביה ובהרתה הרע מקרבך. אם אבא ואמא לא מצליחים להביא סדין עם כתם דם, סוקלים אותה למוות. זה מה שכתוב בתורה שבכתב. וזה ודאי לא יכול להיות לפי ההלכה. אין קשר בין ההלכה לבין מה שכתוב בפסוקים. גם בחלק הראשון, גם בחלק השני, נכון? זאת אומרת, אין סיכוי שאם אבא ואמא מביאים סדין, אז מלכין את האיש הזה, ומענישים אותו מהכסף. למה? בשביל להלקות מישהו צריך הדין והתראה. אם מישהו מביא הוכחות ששיקרתי, לא מלכים אותי. בטח שלא מציעים ממני כסף. כדי להוציא כסף מישהו צריך עדים. הפי שניים מלכים במקום דבר. ולהוציא את הסמלה, אני יודע שזה לא פשט. דרך אגב, לפי אחת השאלות, והרם פוסק את זה להלכה, באמת צריך להביא גם סמלה. אבל בינתיים, באופן פשוט, זה לא הפשט. אבל לפי הפשט, אני בכוונה אומר לפי הפשט. אני קורא את זה, כאילו אני ילד קטן שקורא את הפסוקים. הלוואי שאני זכה להיות ילד קטן שקורא את הפסוקים. אז, הם מביאים סמלה, עם סמלה, הסמלה עם כתם דם היא לא הוכחה לשום דבר. דם היא לא הוכחה לשום דבר. אנחנו נראה בהמשך המסכת. אולי הם הביאו סדין אחר, אבא ואמא. יש להם סטוק של סדינים מכתמי דם, מה הבעיה? לוקחים סדין, נוקרים את האצבע, עושים כתם דם ומביאים. הוא אומר שהוא לא מצא, והם מתחמנים, הוא שמביאים. היא יכולה לשים שם כתם דם, גם אם היא לא בתולה, נכון? נראה את זה בהמשך. היא יכולה לקחת את שקית קטנה עם צבע, עם קטשופ, ולשים על הסדין. זה לא ראיה, ככה לא עובדים בבית דין. בית דין לא מביאים סדין או כן סדין, זה לא ראיה לשום דבר. יכול להיות שלא בתולה ויש לה דם, זה גם יכול להיות. זה קורה. כמו שיש לך דם באף לפעמים, ודם בפה לפעמים, יכול להיות, בגוף יש לפעמים דם. אז זה גם לא, הוא צודק, ואז יש דם, לא, אז מה? אם יש סדין עם דם, זה לא ראה לשום דבר. א', זה אולי לא הסדין הזה. ב', אולי לכלכו את הסדין אחר כך. ג', אולי לכלכו את הסדין קודם. ד', אולי הסדין בלי קשר. וזה לא ראיה, וזה לא עדים. אבל זה החלק הפשוט, זה הפחות, מה הכוונה הפחות? הקשיים ההלכתיים, אני מכוון, איך חזל בנו בסוף את ההלכה, לימדו אותנו מההלכה. הם הרבה יותר חזקים בחצי השני. החצי השני פסוקה, ואם אמת היה הדבר, אז זה לא נמצאו ביותר מנער. מה הכוונה? שאבא ואמא לא הצליחו להביא סדין עם קטם. בסדין בעצם אין קטם. אז מה עושים? הורגים אותה, לא הורגים מישהי, כי אין בסדין קטם. מיליון סיבות, נכון? אם אין בתורים נערה, אתם למדתם מכבר את הסוגיה, זה ספק ספקה, קודם כל. זה הרבה יותר מספק ספקה, אבל לפחות ספק ספקה. זה שמישהו לא בתולה, זה לא סיבה להרוג אותה. זה לא סיבה. זה יכול להיות באונס. חז וחליל, חז שלום. זה יכול להיות ברצון, אבל לא תחתר. אם היא זינתה כשהיא לא מאורסת, אז זה לא יפה ולא צנוע, וחמור מאוד אמילה, זה לא... לא הורגים אותה על זה. יכול להיות שהיא סתם נפצעה, נכון? יכול להיות שעברה תאונת דרכים. יכול להיות שמנידה היא לא כזאת. לא הורגים על זה. לא הורגים. הורגים רק אם אני יודע בעדים והתראה, ויתרו בה, יתרו בה. אמרו לה, אם תעשי, ודווקא עשתה. אין דבר כזה, הרגו את הנער. הפסוק פה הוא פסוק שנראה, לא, בכוונה זה כתקוע, זה לא לפי ההלכה. לפי ההלכה זה ממש לא כך. לפי ההלכה הכוונה בסוף. איך חזל למדו את הפסוקים. מעניין אותי בסוף איך חזל למדו את הפסוקים. אבל מאוד מעניין אותי למה התורה כתבה ככה. התורה שבכתב כותבת את הדברים שלה בכוונה ככה. והיא נותנת כלים לחזל לדרוש ולהבין שההלכה היא לפעמים שונה. והסיפור הוא סיפור שנראה מאוד, אני אומר אינדיאני כזה, נכון? פראי כזה, נראה פרימיטיבי כזה. מישהו איזה בעל עצבני קם באלה ואומר, ואין לך סדין בלי דם, הסדין עם דם, והם אומרים להרוג אותו ונעניש אותו. זה לא קשור להלכה בכלל. מה ההלכה אומרת? לא קשורה, ההלכה לא קשורה. ההלכה הוא סיפור אחר לגמרי. את ההלכה אני קורא מתוך מי שיש רמב"ם נשים, לקראת הסוף יש הלכות נערה בתולה, פרק ב', הלכה ו', זה כתוב לי פה בתוך החומש, כיצד הוצאת שם רע. שם מסבירים להלכה כיצד הוצאת שם רע. מה זה? מה הפשט של הפסוקים האלה לפי ההלכה בתורה שבעל פה? התורה שבעל פה, התורה שבעל כתב, זה אותו דבר. אין תארים ביניהם. רק זה דרכי הסברה שונים. כיצד הוצאת שם רע? שיבוא לבית דין ואומר, נערה זו בעלתי ולא מצאתי לבתולים. זה כתוב בתורה. אבל פה חזל מתחילים להוסיף. וכשביקשתי על הדבר, זאת אומרת, לפי מה שכתוב בתורה, זה מאוד דומה למה שקרה במשנה. הוא קם בבוקר, הוא רבי עדין. אבל לפי הסיפור של חז"ל, זה סיפור אחר. הוא ממשיך להגיד, וכשביקשתי, אם בעל בא לבי דין, נכון? בעל, בחור בא, ביום רביעי הוא התחתן, וחס וחס שלום, הוא חושב שהפתח פתוח, שאין ביטולים. אז הוא הולך לבי דין, ומה בי דין אומרים לו? תפסיק להיות לחוץ, תפסיק להיות עצמני, הכל בסדר, חבל שבאת, היא מותרת לך, זה בסדר. אולי התבלבלת, ואיזה ספק ספק, אלא אם כן יש את כהן, דברים כאלה, בסדר? הכל מצליח הביתה, נכון זאת ההלכה? זה ככה לך, הכל מצליח הביתה, הכל רגוע, אתה סתם עצבני. אתה אמרת להתחתן, אמרנו, והכל בסדר. אם מישהו מוצא פתח פתוח, הוא לא צריך לבוא לבית דין. אם זה ספק ספק, הוא לא צריך. אבל, חכמים חשבו שהוא יבוא גם בלי שהוא צריך. הוא יהיה לוהט ו... אבל פה הסיפור האחר. פה הבחור לא בא לבית דין ואומר, תעזרו לי, אני לא יודע מה לעשות, אני חושש. הוא בא בוודאות, הוא יודע מה לעשות. וכשביקשתי על הדבר, נודע לי שזימתה תחתה אחר שהרסתיה. הוא בא לבית דין אחרי שהוא הפעיל משרד חקירות. והוא גילה, הוא גילה, איך הוא גילה? יש לו עדים, הוא מצא עדים. ואלו הם עדיי שזינתה בפניהם. מוציא שאמרה, זה לא אחד שאומר מצאתי והוא בקי או לא בקי. והיו בעיות ואני בא אליכם כבר הכל תפור. מצאתי את העדים, והנה העדים באו. זה העדים אומרים שזינתה תחתיו. אז יש עדים, יש עדים נגדה. אם יש עדים נגדה, שהיא זינתה לו עלינו ברצון, תחת בעלה, שיש את איש. בסדר, זה חמור מאוד, אנחנו מבינים. אנחנו מבינים. אנחנו מבינים גם למה סקילה. כי היא עברה לגילוי הריות, במזיד, בעדים והתראה. אבל איך זה מסתדר עם המשך הפרשה? אז מה הכוונה שאבא ואמא מוצאים את הסמלה ואומרים, הנה, אלה ביטול הביטים, מה הכוונה? אומר הרמב"ם, לפי הגמרות. ובית דין שומעים דברי הדין וחוקרים אותם, אם נמצא הדבר האמת נסכלת. נכון. אבל כתוב פה פרשה ככה. תחזיקו את החומש. אם הוא מוציא על השם רע, אז מה קורה? בסוג ידעת כתוב שבא הבעל ומוציא על השם רע. מה קורה בפסוק תתבר? אבא ואמא מביאים את הסדין. כהוכחה נגדו. אבל עכשיו אין סדין, כי עכשיו זה עדים. לא יעזור סדין נגד עדים, נכון? תמיד מהסדינים, העדים יותר צודקים מסדין. אז מה הפשט? אומר הרמב״ם ככה, שהוא אני קורא ברמב״ם, למרות שזה הגמרא, זה לא המצאות שלו כמובן. בא בלי ירושלמי ותוספתות. הביא האב עדים והוזמו העדים שהביא הבעל ונמצא שהעידו שקר. מה הכוונה שאבא הביא סמלה? הוא לא הביא שום סמלה. הוא הביא עדים. זאת אומרת, זה כמעט תהליך מסובך, זה יסתבך עוד יותר בהמשך. תחזיקו ראש. הבעל שאמר, לא מצאתי, הוא לא סתם אמר, הוא הביא עדים, בסדר? וכשאבא ואמא הביאו סמלה, הם לא הביאו סמלה, מה הביאו? הביאו עדים זוממים. עדים שזוממים את עדי הבעל. מה קורה אם העדים זוממים את עדי הבעל? אז עדי הבעל נשים. העדים שאמרו שזינתה ברצון, מה עושים להם? ועשיתם לא, כאשר זמן לעשות להכיר. מה עושים לבעל? הבעל לוקה, הבעל שירגן עדי שקר, לוקה ומשלם כנס. למה? כי יש עדים, שהעדים שהוא הביא, זה עדי שקר, עדים זוממים. בסדר? אז זה לא סמלה בכלל, וזה מסתדר לפי ההלכה, איך, מה הקשר לפשט? אני עוד לא נתראה, וזה לא סמלה. עכשיו, בהמשך הפרשה, אנחנו נמשיכים לפסוק הבא, ואם אמת היה הדבר, פסוק כף, ואם אמת היה הדבר הזה, לא נמצאו ביטולים לנערה, שלפי הסיפור, מה הסיפור? שהם לא הצליחו להביא סדין, נכון? לפי הסיפור עם העדים זוממים, מה זה אמת היה הדבר, לא נמצאו ביטולים לנערה? מה הכוונה? אני מזכיר לכם, הבעל הביא עדים זוממים. ואם האבא מצליח להביא עדים זוממים משלו, אז מאמינים לאבא. מתי מאמינים לבעל? יש לכם רעיון, ואם באמת היה הדבר, באופן פשוט, שהאבא לא הצליח להביא עדים זוממים, נכון? כמו עם הסמלה. אם האבא הצליח להביא סמלה עם כתם דם, אז לא מאמינים לבעל. ואם באמת היה הדבר, אבא לא הצליח להביא סמלה עם כתם דם, אז מאמינים לבעל, לפי הסיפור הפשטני. אז ככה לכאורה אנחנו נמשיך את הסיפור הזה שלנו. הבעל הביא עדים. אם האבא הצליח להביא עדים זוממים, אז מאמינים לעדים הזוממים של האבא. ואם אמת נמצא הדבר, הכוונה, האבא לא הצליח להביא עדים זוממים, אז מאמינים לעדים של הבעל, כי לא זוממו אותם. אבל הגמרא לא אומרת ככה. בסדר? אם הסתבכתם, אז עכשיו זה יכול להסתבך עוד. הגמרא לא אומרת ככה. הגמרא אומרת, אם באמת היה דבר לא נצאו בתחילים הנראה, אלו זוממי זוממים. יש פה שלוש כיתות עדים כבר. הקט הראשונה זה הקט עדים שהבעל הביא נגד אשתו. הקט השנייה זה הקט שהאבא הביא נגד העדים של הבעל. אם באמת היה דבר, יש קט שלישית, הבעל הביא עוד עדים. שזוממים את הזוממים. ואם זוממים את הזוממים, אז העדים הראשונים הם כבר לא זוממים, כי פסלו את הזימום שלהם, בסדר? מה זה עדים זוממים? כולם יודעים. עדים זוממים זה עדים שהעידו שהם ביום רביעי ראו מישהו בתל אביב עושה כך וכך, ובאים עדים אחרים, ביום רביעי בכלל הייתם בתל אביב, הייתם בחברון, מה אתם... לא, בחברון לא יכולתם זוממים, הייתם בג'לג'וליה, לא יכול להיות שאתם הייתם שם, בסדר? זה שקר, כי אתם בכלל לא הייתם שם. אז יש לו שלוש קטעי עדים. עדים, זוממים וזוממי זוממים, זה הסיפור. אז אם ימצאו זוממי זוממים, אז... וסקלו את ה... אז הסקלו את הנערה. כי העדים הראשונים חזרו להיות אמיתיים, נכון? ככה חז"ל עושים, ומה הם אומרים? קודם כל הם מיישרים קו עם ההלכה המוכרת לנו. ההלכה המוכרת לנו שמישהו מוציא סיפורים ומביא סדינים, זה לא ראיות ולא הוכחות לשום דבר, ואי אפשר להניש על זה שום עונש ושום כלום. ולכן חז"ל פרשו את זה בתור איזה משל כזה. בתור איזה משל. ואמרו, הסיפור הוא סיפור שתואם את כל גדרי בית הדין שאנחנו מכירים. הכל הולך לפי דיינים, והכל הולך לפי עדויות, והכל הולך לפי עונשים של בית דין. מעבר לשאלה הגדולה, למה התורה שבכתב מספרת את זה בצורה כל כך אחרת, שהתורה שבכתב תגיד, אם זה הכוונה. ברור שזה הכוונה, חז"ל צודקים, תמיד צודקים. למה את לא מספר את זה ככה? השאלה היותר, שאלה נוספת, לא נחלק ציונים לשאלות, זה אם באמת היה הדבר באופן פשוט, זה אם האבא לא הצליח להביא עדים זוממים. זאת אומרת, יש רק קט אחת נגד הנערה. אם האבא הצליח לפסול את הקט הזאת, אז היא משוחררת. ואם באמת היה הדבר כמו עם הסדין, אם הוא לא הצליח להביא סדין, אז הוא לא הצליח להביא עדים זוממי זוממים. יצליח להביא עדים זוממים. אני רוצה להסביר, קשה להביא עדים זוממים. למה קשה להביא עדים זוממים? נניח שהבעל הביא עדי שקר, בסדר? נניח שהבעל הלך למשפחת פשע, וסגר איתם חוזה, כל עד שקר יקבל 100,000 שקל, ויעידו שניהם. קשה מאוד לזמום אותם. למה קשה מאוד לזמום אותם? כי אם יזממו אותם, מה יעשו להם? יארגו אותם, נכון? ועושים לו קשה זומם. הם רוצים להרוג את הנערה הזאת. זאת אומרת, שני העדים האלה הולכים לסכן את הראש שלהם חבל הזמן. אם יתפסו אותם, אז הם יוצאו להורג. ולכן, כנראה, הם בונים אליבי, ובונים סיפור תחסית. הם לא יגידו לנו ביום רביעי כשכל החברה ראו אותם במקום אחר לגמרי. הם לא עשו את השטות הזאת. הם יחפשו איזה רגע, כנראה שהם יתחבו באיזה בונקר, ואף אחד לא ראה אותם, ואף אחד לא יודע. זה בנוי, זה לא אנשים טיפשים שבאים, הם מבינים מה קורה פה. בעצם מישהו שכר אותם כדי לבצע, זה כמו חיסול. זה כמו לבצע חיסול. איך הם משקרים לבדים, ובדים מוציא להורג על פיהם. זה אנשים שהם צריכים להיות נורמטיביים, זה אנשים שלא חשודים, זה אנשים לא גזלנים, זה אנשים שבית דין סומך על חזקת הישרות שלהם, והאנשים האלה, אם באמת הבעל הצליח למצוא עדי שקר, ממש מסובך לאבא למצוא עדים זוממים. נכון? אז אם הוא הביא עדים זוממים, אז באמת יאמינו לנערה, זאת אומרת, יפטרו את הנערה ממוות ויענישו אותו שהוא הביא עדי שקר. אבל אם לא, הכוונה שיביא זוממי זוממים. למה להגיע לזוממי זוממים? כדי להאמין, להאמין לבעל, לא צריך פה קאט שלישית של זוממים. אפשר להגיד, ואם האבא לא הצליח, הדבר הכי נורמלי שאבא לא הצליח. למה שאבא יצליח? מאיפה אבא יכול להביא עדים זוממים? מה, יש לו פגסוס? מה יש לו? מאיפה הוא יודע? מאיפה? מה היכולות של אבא להביא עדים שזוממים את העדים שמעידים עדות על ביתו? ואולי הם בכלל עדים כאלה. אם באמת היה הדבר לא נמצאו ביטולים לנערה, לפי חז"ל יש אופציה אחת. יש אופציה אחת, מה? לי יש, אני חשבתי אופציה אחרת. לפי הפסוקים יש אופציה אחרת. בפסוקים הם לא הביאו סדינים דם. לא הביאו, לכאורה. אז הייתי אומר, אז הוא, הרבה, הבעל לא הביא זוממי זוממים. אבל הגמרא אומרת, אין דבר כזה. סליחה, האבא לא הביא זוממים. אמת היה דבר, הבעל הביא, והאבא לא הביא עדים שפסלו. אז מה עושים? אז יש עדים נגד נערה, מוצאים אותה להורג. אבל הגמרא אומרת, אין דבר כזה. זו אופציה שלא קיימת. כשכתוב אם באמת היה הדבר לא נמצאו ביטולים לנערה, לא יכול להיות שהאבא לא הביא עדים זוממים. לא יכול להיות. זה בטוח יהיה. מה יכול להיות? יכול להיות שהבעל יביא עוד קט עדים. קט עדים שלישית שיזום את זוממי הזוממים. בסדר? עד כאן מסודר. כולם פה רואים, אני רואה כולם בעוד. מה? אני מניח שאתה אומר דברי טעם, אבל אני לא שומע אותם. ברמב"ם כתוב ככה. אבל מה אומר את זה? אם אמת היה הדבר, מה זה? ברמב"ם, בסוף, בסוף. תסתכל בסוף על החבב, מה כתוב ברמב"ם, מפי השמועה. אתה רוצה להקריא לי? מה כתוב? כן, הרמב"ם מסיים ככה, כי להלכה, זה נכון מה שאתה אומר. להלכה, גם אם רק הבעל יביא עדים, והאבא לא יביא עדים זורים, גם יוציא אותה להורג. ברור. אבל מפי השמועה למדו, זה ירושלמי, שלא, שלא זה הסיפור. מפי השמועה למדו שההלכה הזו בזוממים וזורמי זוממים. בשביל מה להמציא את זה? רגע, הסיפור מובן? בתכלס זה סיפור די פשוט. הצלחתי לסבך אותו, אבל סיפור די פשוט. הוא מפתיע. הסיפור די פשוט. אני רק רוצה לומר שהנחת המוצא של, 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 גם הנחת המוצא של, של, של התורה דרך אגב. אם מישהו מוציא שם רע, אז מה קורה? בא מישהו והוציא השם רע ואמר, אישה הזאת לקחתי וכאלה לא יצאתי בתולים. מה עושים? מגרשים אותה, אני יודע מה. נניח, בסדר? אומרים, תתגרשו. והתורה אומרת לא ככה. התורה אומרת, ולקחה בי הנערה את בתולי הנערה. זה כנראה שאבא שלה יקח את הבתולים. אין בתולים. גם בפשט הפרשה, שאבא ואמא יוציאו את הסדין ויביאו. אין סדין. אין סדין. בפשט של התורה אין כזה דבר. אם מישהו מוציא שם רע על הבת, מה יקרה? אבא ואמא יביאו סדין כתם דם. ובתורה שבעל פה, אם מישהו מביא עדים נגד הבת של מישהו, אם א' הביא עדים נגד הבת של ב', אז ב' יביא עדים זוממים. עדים זוממים. אני אנסה להסביר מה יש פה בפרשה. מה מסתתר פה? זאת אומרת, למה התורה כתבה את זה בצורה כזאת? למה התורה כתבה את זה בצורה כזאת? הפסוקים הם, 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 הם יותר מתיישבים על הלב בהבנה של הפשט. זאת אומרת, אם מישהו רוצה לאיים על הבת, מאיימים על הבת שלי, חס וחלילה, אז אני אלחם למענה. אם מישהו מכפיש את הבת שלי, חס וחלילה, אז אני אקח סדין ועושה עם דם, ואני לא נכון, לא נכון. או שאני לא אעשה את זה. זה הגיוני. יכול להיות שאדם באמת יזייף סדין בשביל להציל את הבת שלו. אין שום אפשרות להרוג אותה בלי ידים, אבל איך כתוב פה? בסדר? אז כדי להציל את הבת שלו, אבא נורמלי בשביל להציל את הבת שלו, לא בטוח, אולי אבא נורמלי יגיד, מצטער מאוד, הבת שלי עשתה עבירה, מה אני יכול לעשות, מה אני יכול לעשות? הסיפור שהתורה מספרת, הסיפור שהגמרא מספרת, זה דמויות נורמטיביות. זה ככה אבא בישראל אמור להתנהג. אבא בישראל אמור להתנהג, שאם יביאו עדים נגד הבת שלו, אז מה הוא עושה? אז הוא מביא עדים זוממים. אין מצב שהוא לא מביא עדים זוממים. איך אתה אמרת? שבאופן עקרוני אפשר להוציא אותו על ההורג, גם אם הוא לא הביא, גם אם האבא לא הביא עדים. ואז מקבלים רק עדים של אבא. לא, פרשה זו נאמרה בזמים זמים זמים. זאת אומרת, פרשה זו נאמרה, חזר אמרו, אין מצב שאבא לא יביא עדים זוממים. עדים זוממים של אמת, או עדים זוממים של שקר. זה לא משנה. האבא יביא עדים זוממים. זאת אומרת, האבא הנורמטיבי הוא פושע מסוכן. משום שאם הוא הביא עדים זוממים של אמת, אז הוא מציא את הבת שלו. אבל אם הוא הביא עדים זוממים של שקר, אז מה הוא עושה? אז הוא מוציא להורג את שני העדים הראשונים, שהם עדים צודקים. שהם עדים צודקים. אז א', מדובר פה על מחסל מקצועי, מארגן אדם שסוחר חוליית חיסול, כדי לחסל את הדין הראשונים. זה אבא הנורמלי, זה הפרשה, זה מה שיהיה. אם באמת היה הדבר, לא יכול להיות מפי השמוע. אם באמת היה הדבר, לא מדובר שהוא לא הביא דין זרומים. הוא הביא, רק הבא, הביא זרומים זרומים. אין מצב שהוא לא הביא דין זרומים. תראו, גם אם זה עדים זרומים אמיתיים, זה מאוד מסובך. יש אבא שהוא ראש יחידת להב, נניח. אז יש לו כל מיני צעצועים שבעזרתם הוא יכול למצוא כל מיני דברים. אבל רוב האבאים הם לא ראש יחידת להב. הם אנשים, מאיפה הם יביאו את דין זוממים? נניח שזה אמת, נניח שבאמת העלילו, מאיפה הוא יביא את דין זוממים? מה, עכשיו צריך משרד חקירות, מה הוא יעשה? מאיפה הוא יביא? על אחת כמה וכמה, איפה אבא נורמלי יביא את די שקר זוממים שמסכנים את החיים שלהם? שבעצם הולכים להרוג שני אנשים קשרים, מסכנים. הם גם הולכים להרוג שני אנשים מסכנים, וגם אם תפסו אותם לשקר, יארגו אותם. נכון, לפי פשט התורה, אין מצב, ככה חזר, אין מצב שמה? שהוא לא יעשה את זה, אין מצב. זה אסור, מאיסור חמור. מאיסור חמור, זה חמור מאוד. בוא כבר נעדן את זה, בסדר? נגיד זה יותר נורמלי. שכל הפרשה הזאת לא תהיה, ושלא יוציאו שם רע, ושאף אחד לא תזנח, חס וחלילה, אבל היפותטית. אם מישהו הביאו עדים שביתו זנתה, אין מצב שמה? שהוא לא יגיד, אני חייב למצוא עדים שיצילו אותה. יכול להיות שהוא לא יעשה את זה בסוף, למה? כי הוא לא רוצח. יכול להיות שהוא לא יעשה את זה בסוף, כי הוא יבין שזה חטא חמור ונורא, יכול להיות. אבל הוא יהיה מלא תשוקה פנימית. הוא יהיה חדור מטרה. אם זה שקר, הוא לא יעשה. אם זה אמת, הוא יעשה את זה. אם מישהו הביא עדים, חס חלילה, נגד הבת שלי, אין מצב שאני לא יוציא אותה מהבור הזה. אם מישהו הביא עדי השקר נגד הבת של מישהו, האבא הזה יציל את הבת שלו. אם יש לו את הכישורים לזה, ואם אין לו את הכישורים האלה. למה? כי יש תפקיד כזה, מקצוע כזה שנקרא אבא. מקצוע כזה שנקרא אבא. בפרשה שלנו אבא, במסכת כתובות, אבא לוקח את הבת ומוסר אותה לחתן. עכשיו אנחנו החתן צריך לאסוף אותה לתוך ביתו. זה במסכת כתובות. עד עכשיו היא התארסה והיא גר עדיין אצל אבא. אנחנו צריכים, מה זה אבא? מה צריך להיות אבא? מה אמור להיות אבא? מה התפקיד של אבא? אבא זה מקצוע כזה, זה לא מקצוע, זה מצב חיים כזה. כשאני אומר אבא, אני מקווה שיש שני רבדים באבא. אבא זה בן אדם נורמלי. מה היכולות שלו, מה הכישרונות שלו? מה שיש בו, יש בו. מה הוא כלפי הילדים שלו? מה הוא בעיקר כלפי הילדות שלו? לא מה אתה צריך, מה יקרה, מה קורה באופן טבעי, מה קורה בבית בריא. אבא כלפי הבנות שלו, זה כל יכול. אבא כלפי הבנות שלו, זה אין דבר שהוא לא יעשה למענם. זה לא משנה מה הוא יודע ומה הוא לא יודע. אם מישהו מאיים על הבנות שלו, הוא יהפוך את העולם. הוא יגלה כישורים בלתי נתפסים. הוא לא ידע מה נוח. הוא ייצור קשר עם חבורות פשע, אתם לא יודעים מה הוא יעשה. אבא נורמלי, אם מישהו מאיים על הבת שלו, מה שמצופה, מה שקורה לבד, זה אבא. אבא זה המשימה הכי תובענית בעולם. גם אמא זה הרבה עבודה, אל תדאגו, עכשיו אנחנו נורמל אבא. אבא. אבא ובת. איזה מערכת יחסים יש בין אבא ובת, כמה מסחבקים, כמה הוא פתוח, כמה דברים, זה אבא משתנה. בסדר? יש אבא שעושה שיחות נפש עם הבת שלו, יש כאלה שלא. אבא עיקרון, מה זה התפקיד הזה של אבא? אבא זה כמעט כמו להיות, אני מפחד להגיד אלוקים, אז אני לא אגיד את זה, בסדר? אבל האבא זה מינוי, כשאתם בעזרת השם, יחזיקו ביד, כמה? 2.5 קילו? כמה? 2,800? את הדבר הזה, תתפוצצו מרוב קדושה, לא יודע איך לקרוא את זה, מרוב נצח, מרוב אינסוף. והקדוש ברוך הוא מזרים דרכך לעולם תינוקת, גם תינוק. סיפור שאנחנו מדברים תינוקת, קורה משהו בלתי נתפס, אם אתה נכנס לתפקיד. בית זה הדבר הכי קדוש בעולם. משפחה. מה קורה במשפחה? יצא לכם להיות פעם במשפחה? כן? רבים, מתווכחים, נעלבים, מקבלים עונשים, מקבלים פרסים, בנאלי שגרתי. ובתוך זה יש ככה שכינה. בתוך בית יש שכינה. שכינה זה דבר שקוף לגמרי. תנסה לטעום אותה, תנסה להריח אותה, תנסה לנשוך, לא כלום. ויש משהו, זה עיקר בלב. בין איש ואשתו, נכון, שכינה ביניהם, אבל יש הורי הלאה גם על ידים. אבא נורמלי, יש לצערנו הרב לא נורמלי. יש דורות חולים, יש אנשים חולים, אבא. אבא, כשאבא עומד מול בת, אנחנו נראה הרבה בסוגיות שלנו, זכויות האב בביתו. זכויות, המילה זכויות בעברית היא מילה אחרת לגמרי מאשר בעברית. זאת אומרת, יש שתי שפות עבריות, התכוונתי. יש את השפה העברית המדוברת עכשיו, ויש את השפה של התנ"ך ושל חז"ל. כשבתנ"ך וחז"ל אומרים זכויות, לא מתכוונים מה שבעברית וישראלית, אני אקרא את זה, בסדר? זה דבר הדבר המפורסם. בישראלית זכויות זה מה מגיע לי, נכון? זכותי! זכותי! יש כזו פרסומת, אני שומעים, זכותי. יש התנועה לזכויות האזרח. מה התנועה לזכויות האזרח דואגת? לזכויות שלך. בטח, זו, מה הזכויות שלך? מה מגיע לך? מה אסור לעשות לך? איפה אסור לפגוע בך? בשפה שלנו זו מילה אחרת לגמרי. זה אחת המילים שיש בהם את הפער הכי עמוק בין שתי שפות. אנחנו אוכל עוד מעט רימון בעזרת השם, בראש השנה. ונגיד שירבו זכויותינו כרימון, לא נתכוון לזכותי הזה שאמרתי עכשיו, נכון? לא נתכוון לזכותי שמגיע לי ומגיע, נתכוון בדיוק הפוך. יש לו זכויות וחובות. מה זה זכויות? זכויות זה מה אני צריך לעשות, לא מה מגיע לי, מה אני נותן. זכויות זה מה מזכך אותי, זה הפירוש המילה זכויות. זכויות זה דברים שמרוממים אותי, מעצילים אותי, מנסים אותי, מגדלים אותי, הופכים אותי לאדם הרבה יותר מזוכח, או שמזעזח, בלי לכלוך, בלי תינופת. לא מה אתם צריכים לתת לי, מה אתם לא יכולים עליי. שגם זה חשוב דרך אגב, מאוד חשוב. ואצלנו, להיות אבא זה זכות, זה באמת זכות. להיות אבא זה משימה, משימת על. מי שמגדל כלב וחתול ונמאס לו, אז הוא יכול לשחרר אותו לצער בעלי חיים תינוק, אי אפשר אחרי זה ויצו, אתם יודעים. צריכים בעיני, אי אפשר, וגם לא עושים את זה ברוך השם. כשאתה מקבל תינוק, זה משימה עד לעולמי עד. אפילו בעולם הבא זה לא יגמר. אפילו אז אנחנו ממשיכים מהאחריות הברוכה והאהובה שלנו. להיות אבא, זה בכוונה התורה כותבת זה ככה. אז למה התורה כותבת סיפור כזה מוזר כזה, כאילו מוציא סדי? התורה רוצה להראות לנו את מהלכי הנפש. אם מישהו נוגע לנו בבת, אנחנו נהיים אינדיאנים. משהו בתוכי נהיה כמו דינוזאור, המוח של הזוחל הקדום מתעורר בי. משהו אצל אדם בריא, אצל אדם נורמלי. משהו בתוכי כמעט יגרום לי לרצוח אנשים. משהו בתוכי גורם לי להיות מתוח. בסדר, אני צדיק, אני רואה שמיים. זה לא יהיה חס חלילה. אז אני אתגבר על זה, אבל משהו בפנים, אתה חוזר לפרימיטיביות, כאילו, אתה חוזר לעולם הזה בלי ידים ובלי בתי דינים ובלי אנשים, עולם שמוצאים את השבריות ומחסלים את מי? שאיז לפגוע בה! ילדה הקטנה שלי, שאיז לפגוע. יש פה משהו מאוד פראי, מאוד לא מנומס, מאוד לא מעודן, מאוד לא נעים. כן, ויש את זה בתוכי. התורה לא ממליצה, אתה אומר, זה מה יש. ברור זה מה יש. אם מישהו יוציא שם רע, אז לא, הבא יביא את זה, כן, שקר, הוא יביא. וגם שזה אמת, תזכירו, זה מסובך מאוד. אל תרימו טלפון למשטרה, זה אבא. זה לא יהיה בעזרת השם. אבל זה ציפייה עליו. זה אבא לא צריך לתפקד רק שמישהו פוגע. אבל צריך לתפקד בעיקר דברים חיוביים. יש אבא כזה. אם אנחנו מדברים על אבא כזה, אז יש בפרשה גם אמא כזאת. והיא יותר קשורה למסכת כתובות. יש אמא אחת קטנה בפרשה שלנו, שהיא קרובה קרובה מאוד, היא קצת לפני הפרשה הזאת. תדפדפו קצת אחורה, אנחנו באותו פרק, כף בית, הפסוק וב. יש סיפור כזה, כי יקרה, כאן ציפור לפניך בדרך בכל יצור לארץ, הפרוחים וביצים והאם רובץ הפרוחים על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת הימים. יש מחלוקת באחרונים, אבא אמירת לפחות, האם המצווה זה מצווה חיובית או מצווה לא חיובית? זאת אומרת, אתה הולך בדרך ורואה ציפור, הפרוחים, והאם רובץ על הפרוחים על הביצים. האם, אם אתה רוצה לקחת, אז תיקח רק את ה... שהלך תשכת את הבנים תיקח. האם אתה לא רוצה כלום? אין לך מה לעשות לא עם הביצים ולא עם הפרוחים ולא עם... לא מעניין אותך! לא מעניין אותך. אז השכל הישר שלנו אומר, תשחרר! נכון, תשחרר. בטח כמה אנחנו אומרים שיש במצווה הזאת איזה חינוך, איזה ממד מוסרי כזה, איזה משהו עם משמעות. אתה הכי מוסרי זה, תשחרר אותם, נכון? אומר הרחבות, תראה, נוקש מפתחי תשובה, ושם מקובלים בטח, רב חידה מביא, שאם יש, אתה צריך להיעדר, זה חיובי קודם כל, ולא רק חיובי, תהדר. קצת קשה להיעדר, כי זה צריך להיות מקרה, כי יקרה. טוב. אם יש לך בחלון ציפור מקננת, נניח שהיא לא מביאה קינים, אתה תשחרר. לא, אתה לא תשחרר, שלח שלחתם. למה? כי כתוב במקובלים, כי זה מעורר את רחמי האם העליונה. גם הרמב"ן פה פירוש התורה אומר כל מיני דברים שאני לא מבין אותם, אבל לקרוא אפשר. איפה זה? מי דכתיב, שלח תשלח את האם ולא אמר את האב, ושלח תשלח את האם בכבוד אותה בינה שנקראה אם העולם, דכתיב אם לבינם תקרא, ואת הבנים תיקח לך, אמר רבי רחמי, אותם בנים שגידלה אומני הוא שבעה ימי הסוכה, שבעה ימי שבת. המצווה הזאת רומזת לעניין גדול, זה בטוח. הוא לקח שכרה מרובה, למה ניתן לך? על כיבוד הבאים כתובים, זה כיבוד הבאים, זה בן מצווה, וואי וואי, מה היא דורש מיתי? זה, אז שילחתי את האם, מה קרה? למה זה מצווה חיובית? למה זה מצווה חיובית? משום שהמצווה הזאת היא מצווה מאוד משונה. אם אתה הולך בדרך, ורואה ציפור רובצת על אפרוחים הביצים, אז מה התורה אומרת? שלחת, שלחת, אמא, אבל אם תיקח לך, לפי השכל הישר, המצווה הזאת לא רלוונטית. למה? למה היא לא רלוונטית?
כי לאמא יש כנפיים, וכשהאמא רואה אותך, היא עושה ככה, ואפה. היא לא מחכה שתשלח אותה.
שברוב חסדך תסכים שהיא אפה. ומה קורה עם הביצים? לביצים אין כנפיים. אז אתה לוקח אותם. שלחת, שלחת, זה מה שיקרה. זה מה שיקרה. אפרוחים זה אפרוחים שלא יודעים לעוף, וביצים לא יודעים לעוף, רק האמא יודעת לעוף. אתה לא צריך לשלח, ולא שלח, היא עפה לבד. מה עשית בכלל? מה עשית בכלל? מה התשובה הפשוטה שכל מי שניסה לראות את זה פעם יודע, רק בשביל זה כדי לדעת, שהיא לא עפה. שהיא לא עפה. אם אתה מוצא ציפור כי יקרה, לפניך ואתה יכול לצל ארץ אפרוחים וביצים, והם רואים לצל אפרוחים וביצים, בחלק גדול מהמקרים היא לא עפה. היא לא עפה. מה היא עושה? היא נשארת על האפרוחים או הביצים. ומה היא מנסה? היא מנסה להילחם בך. היא פורסת כנף. היא פורסת כנף על האפרוחים או הביצים. אנחנו מסכת תובות, מסכת תובות, מסכת שקורה לחופה. החופה הראשונה שאנחנו נוהגים בה, בישראל, זה שהחתן בא ומכסה את הכלה בעינומה. האקט הראשון, לפני הכל, העדים, האבא ואבא הולכים, מביאים את החתן הכלה ומכסה אותה בעינומה. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? זה בא מפה. זה בא מפה. זה בא כשרות רוצה שבועז יתחתן איתה, אז מה היא אומרת לו? ופרסת כנפיך על עמתך, כי גואל אתה. זאת אומרת, תתחתן איתי, מקום כי תתחתן, ופרסת כנפיך על עמתך. מאיפה איזה כנפיים? בועז אין לו כנפיים. זה בא מפה. אם אדם יהלך בדרך ורואה ציפור דוד, אצלנו פחות רואים את זה, אצלנו רואים חתולה ששומרת על הגורים שלה. מי שפעם ניסה ללטף גורים של חתולה כשהם קטנים מדי, אז הוא מבין טוב מאוד מה קורה פה. מישהו ראה פעם איזה כלב בוקסר ענק, בורח בהיללות כמו חתולה קטנה, וחתולה קטנה תוקפת אותו, זה זה. קוראים לזה אימא. אימא. יש דבר כזה להיות אימא. עכשיו דיברנו מה זה להיות אבא, והציפור הזה עושה לנו שיעור מה זה אימא. אימא זה מסירות נפש אינסופית לגוזלים שלה. ואם חתול בא לקן של ציפור, אז הציפור הדבר הכי טבעי שהיא תברח. אבל כשאת הולך לציפור, חתול בא לציפור, אז קורה שם משהו על טבעי, על טבעי. ציפור זה חתיכת בשר, ובשר זה אגו, זה מה שיש. אין שם רוח נדיבה, ואין שם אידיאלים, והוא לא למדה אורות הקודש, ואף אחד לא הסביר לה. אבל כשמישהו, עוד מעט ההפרוחים האלה יגדלו, ויעזבו את הכאב, לא ידעו איך קוראים לאמא שלהם בכלל. הם לא יקפצו לאכול קוסקוס בערב שבת. אחרי כמה חודשים ימחק, אבל בינתיים הילדים שלה. בינתיים הילדים שלה. ואם חתול בא לפגוע בהם, היא מוסרת את נפשה לילדים שלה. היא מכסה אותם בכנף, ואומרת, אני מוסרת את נפשי עליכם. אני מוסרת. למה אני מכסה אותם בכנף? שלא יראו בכלל. שלא יראו. לא שאני אשמור. אתם תחיו בעולם שלה. היא לא עוד מצליחה תמיד, אבל הרבה פעמים מצליחה. הרבה פעמים תורא ציפור קטנה, תוקפת, חתול כזה, ונסה, אותך היא תתקוף! לך תנסה. זה מה שאתה אומר, לך תנסה. תנסה. היא תתקוף אותך מפה, תתקוף אותך, סתם אחת כזאת, באופן קורא, אתה מתקרב אליה 20 מטר, וואו, איך היא יפה. אבל עכשיו היא אימא. עכשיו היא אימא. כמה גרם היא שוקלת? 20 גרם, 30 גרם, יש לה מוח חצי גרם. הדבר הזה עכשיו, יש בו הופעה של שכינה, כן, אני מוכן להגיד את זה, כן. כן? אנחנו בשר, והציפור הזאת היא בשר. בשר, מה הסיפור שלך? בשר. אם, למה אני טוב לך ואחת, אם אתה חושב הציפור הזה בשר, אז אתה אטום מבחינה רוחנית טוטלית. לך לציפור הקטנה הזאת, הפיציקה הזאת, ותגיד לה, ציפור קלה, בואי תלמדי אותי קצת תורה. והיא יודעת ללמד לך תורה. מה זה תורה? היא מפגישה אתכם מנוכה. איך? כי היא פורסת כנפיים ומוסרת הנפש. למה? כי הגוזלים שלה עכשיו זה לא הגוזלים, זה מה שהקדוש ברוך הוא יפקיד בידיה. קוראים לזה האמון המשפחתי, זה נפתח יותר כבר בשבוע הבא, האמון המשפחתי. מערכת יחסים במשפחה, בעיקר של הורים ולילדים, ילדים והורים זה קצת יותר מורכב, הורים וילדים באופן נורמלי, ציפור, אני מדבר על ציפור, לא מדבר על אבא ואמא נורמטיבי. הם מוסרים את הנפש על הילדים, שלא יצטרכו בעזרת השם, שלא יצטרכו, נכון. מה יש בלב? כשאנחנו בונים משפחה, מסר בטובות זה מסר בניית משפחה. אנחנו עכשיו חתונה, זה נהיה פה בית. מה קורה פה? מה קורה פה כשנהיה בבית? קורה פה משהו אלוקי. כשאתה עסוק בבית שלך, בית, אתם יודעים שהיהדות רואה בהקמת בית את הבסיס, את היסוד, את ההתחלה של הכל, להקים בית. דתות אחרות לא ככה. הנצרות בכלל, מבחינתה בית זה רק לנפלים. אדם רציני, הוא נשאר נזירה, הוא לא מתחתן. בסדר שלא. למה? אחת הסיבות המרכזיות זה כי להקים בית זה להיות עסוק באגו שלך. עכשיו דואג לילדים שלך ולמקרר שלך והארוחת צהריים בבית שלך. אדם רציני, הוא דואג לכולם. אז אצל בתורה שלנו זה לא ככה. בתורה שלנו השער להשם זה להקים בית ולדאוג לילדים שלך ולאישה שלך ולמשפחה שלך. וזה הדבר הכי כללי בעולם. זה הדבר הכי לא אגויסטי בעולם. כשאתה פועג לילדים שלך, נפתחים בך מעיינות של נתינה שמעולם לא היו בך קודם. כשאתה לא דואג למשפחה שלך, כשאין לך משפחה, אז אתה תקוע עם מה שיש בך. יכול להיות שיש הרבה, זה מה יש. אבל כשתזכו בעזרת השם, להחזיק את הילדים שלכם איתו בזמנו בידיים, אז זה ככה, זה בלי דיבורים. זה בלי דיבורים. יכול תינוק בין יומיים שהכל אתה תעשה בשבילו, ואתה לא תרגיש מסכן, אתה לא תרגיש קשה ככה, ואתה תשתגע ולא תאכל ולא תישן ולא, כי אתה דואג לצרכות של הקטנצ'י כזה. זה פתיחה של מעיין אדיר, של אהבה האלוקית לכל הבריאה כולה, זורם דרכך כשאתה אבא ואמא. בסדר? וכשמישהו, אני מסרתי את הבת שלי, את הדבר הכי יקר בחיים שלי, מסרתי ביד מישהו, אני מוסר אותו לחתן, אני בוטח בו, אני מתפלל עליו, אני מאמין בו, ואני ממשיך להיות אבא, אני לא יוצא פנסיה. אני ממשיך להיות לאבא. זה הפרשה הזאת. אנחנו בונים בית, ובבית הזה זה צומח. אנחנו בונים בית, אלוקים בנה לנו בית, יש לי בית, והילד הזה נולד לי. למה הילד הזה נולד לי? כי אלוקים החליט שהילד הזה יוולד. למה הגוזל הזה הטילה אותו הציפור? כי אלוקים החליט, זה לא בחירי. הציפור מוסרת נפשה לגוזלים שלה, כי אלוקים קבע לה, ככה זה. ואני מוסרת נפשי, שלא נצטרך, על הילדים שלי, כי אלוקים קבע לי שהם הילדים שלי. אוטומטית, זה ככה. בבית זה קצת אחרת. כי בבית נראה לי שלא אלוקים קבע לי, נראה לי שאני בחרתי לעצמי. אתה יכול להתחתן איתה, אתה יכול להתחתן... יש סיבות לקשר, ואצל ילדים אין סיבות. הם ילדים שלך הם יפים, וגם הם עוד יותר יפים, וגם הרבה יותר יפים, בכל מקרה... עם הילדים שלך אין תנאי, נכון? עם הבדיחות שלהם מצחיקות, עם הבדיחות שלהם לא מצחיקות, אם הם בראש שלך, אם לא בראש שלך, זה הילדים שלך, אין תנאי, אין תנאי. יש כאלה שבגיל העשרה, בגיל ההתבגרות, עושים ניסויי מעבדה להורים שלהם, לראות עד כמה הם ישיכו לאהוב אותם, מה שהם לא יעשו, זה לא ייקשל, ימשיכו לאהוב אותם. יעשו עוד בדיקות ועוד בדיקות ועוד בדיקות, יש כאלה שמגיעים לחידושים יפים מאוד בבדיקות האלה, וזה לא עוזר, ממשיכים לא. אם זה מישהו נורמלי. שירים לאור. בקשר לבית, אנחנו פה בונים בית. מסכת כתובות, מסכת חתונה. וזה המסכת עסוקה. ואיך בונים בית? זה מתחיל ממקום אחר. כביכול זה מתחיל ממקום אחר. אבל המסכת תצעד פה, גדרי הכתובה, הלכות הכתובה, יצעדו אותנו, יצעידו אותנו בדרך הזאת שבה אשתי צריכה להיות כמו הבת שלי. בסוף היעד הוא לשם. בסוף היעד זה... אני פורס כנפיים על המתי, נכון? פרסת כנפיך על המתיך. רות לא אומרת לו, תתחתן איתי, תדאג לי. מה רות אומרת לו? תמסור את הנפש עליי. רות אומרת, תסתכל כאילו אני הילדה שלך. תיתן לי את הנשמה שלך. תקריב בשבילי הכל. תסכים למות למעני. תסכים לחיות למעני. תקבל אותי באופן לך. זה מה שרות אומרת. ובועז אומר, הלוואי שאני ראוי. אולי יש מישהו אחר וכו'. זה מה שהיא אומרת. כשבא חתן ופורס כנף, פורס את האינומה על קלטו, זה עוד לפני הכל, כך אמר השבוע מישהו, שמע מהרב צוקרמן זצ"ל, שזה השראת שכינה, ברגע הזאת שורה השכינה, ברגע שאתה מכסה עם האינומה, קורה פה משהו אלוקי, משהו, מה, בניי, זה? אבל בעיני חזה זה לא ככה. מקימים פה בית, מקימים פה בית, זה רומנטיקה ושמח ואיזה יופי ותזמורת וריקודים, יש כאלה שעושים סלטות ועם תרנגולים ודברים מאוד מצחיקים, לבריאות זה הכל חשוב והכל טוב ויפה. קורה פה משהו שהוא אלוקי, קורה פה משהו ש... ביום חתונתו ויום שמחת ליבו, ביום חתונתו זה מתן תורה, ביום שמחת ליבו זה בית המקדש. אז אם ממשילים את מתן תורה ליום חתונתו, אז כנראה יום מתן תורה, יום חתונו זה יום מתן תורה, יום מתן תורה שלך. יום קבלת תורה. זה יום שאתה נהיה לאין ערוך יותר משל. זה גם נורא שמח, נורא יפה. משהו אחר, שבעזרה שמזכה השנה להיפתח, ללמוד, שנה טובה ומלוכת לכולם, וכל טוב בעזרת השמחה.